הכל חי אונליין 93fm.co.il. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8, יום ראשון קצת אחרי 10, ואנחנו שוב איתכם, כאן, בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליעל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בסיפור טרי. בדרך כלל אני מעדיפה להביא סיפורים ישנים יותר, כדי שגם אלו שקראו אותו באחד העיתונים או העלונים כבר הספיקו לשכוח. אך מכיוון שיש כאן גם, איזושהי עשייה לעילוי נשמת, איך חשוב לי להביא את הדברים עוד היום. עדיין לא הזכרתי את החסד הגדול שמובא כאן בסיפור, אבל זה כבר ודאי תשמעו בהמשך. הסיפור הזה מופיע בעיתון בקהילה של השבת האחרונה במדור ניסיונות, שאגב תמיד במדור הזה מופיעים סיפורים מרתקים. אני תמיד פותחת את המגזין מהסוף להתחלה, כי מדור ניסיונות נמצא בסופו של העיתון. תקשיבו לזה. היה זה ערב שגרתי ורגוע, בתום תקופת בין הזמנים. הבנים שבו לישיבות, הבנות הגדולות עסוקות במבחניהן, והבית חזר למסלולו. הטלפון צלצל. הצצתי על הצג, שיחה בלתי מוכרת. הדוברת הציגה את עצמה. שמי מירה, ואני מחפשת מקום לשהות בו, מספר ימים אחרי ניתוח. לא התפלאתי מן הבקשה, אנחנו מתגוררים בסמוך לבית חולים מרכזי. לפעמים ארגוני החסד שולחים אלינו אנשים הזקוקים לארוחה חמה או ללינת לילה בסמוך ליקירם המאושפז. הפעם המקרה היה שונה. מירה סיפרה על עצמה בכמה מילים שמקפלות בדידות גדולה. היא כבת 50, חוזרת בתשובה, מעולם לא נישאה ואין לה מכר או קרוב משפחה. לפני מספר שבועות התגלתה בגופה מחלה ממאירה. היא עברה ניתוח להוצאת הגידול. בזמן שעברה את הניתוח, הסתיימה תקופת הסחירות של דירתה, ובעל הבית ביקש ממנה לפנות את הדירה. אין לה אפשרות לחפש אחר דירה אחרת במצבה העכשווי. רק את אושש הבטיחה וחפש דירה חדשה. רציתי לשאול אם אוכל להתגורר בביתכם מספר ימים. את מוזמנת להגיע בשמחה, אמרתי לה בחום. סיפורה נגע לליבי. יש לנו חדר פנוי עבורך. למחרת היא הגיעה. שתי מזוודות לא גדולות היוו את כל רכושה. הקצנו לחדר נעים וערכתי לסיור ברחבי הבית. כאן הקפה, הסוכר, המגבות, תרגישי בנוח. באותה תקופה סבלה מירה מכאבים, חולשה, בחילות וחוסר תיאבון. נחלצתי לעזרתה, ליוויתי אותה לקופת חולים, לבדיקות שונות, שוחחתי שיחות עידוד, בישלתי לה מאכלים שהיא אוהבת כדי שתאכל ותתחזק. לא היה מי שיעשה זאת עבורה. מעולם, מעולם לא הכרתי אישה כל כך בודדה. מירה סיפרה שהיא יתומה מאב, אמה מתגוררת בצרפת, נתקע איתה כל קשר. יש לה אח אחד בקיבוץ בצפון הארץ שאין ביניהם דבר, הוא רחוק מעולמה ואינו מעוניין לדבר איתה. הוא אפילו לא יודע על מחלתה. אחרי שבועיים בביתנו הצליחה להתאושש מהניתוח. בזמן זה נקשרה אלינו וביקשה שנעזור לה לחפש דירה בסמוך אלינו. מצאנו לה דירת סטודיו קטנה בקרבת בית החולים וברחוב המקביל לביתנו. את שכר הדירה הבטיחה לשלם מהכסף שנכנס לחשבון הבנק שלה מן הביטוח הלאומי. מעבר לכך, לא היה לה כל רכוש. הזמן שעבר לא היטיב עימה, מרחש הברה, מחלתה שווה ותקפה אותה, והיא הלכה ונחלשה. הרופאים הכינו לה תוכנית טיפולים שתתחיל אחרי חג הסוכות. בחג היא הושפזה בבית החולים. מדי יום באתי לבקר אותה. מירה שמחה לראותי, ויחד היינו יוצאות ומטיילות בגינה הירוקה בחוץ. מירה התלוננה על כאבים, היה לה קשה לישון. את תעברי את התקופה הקשה הזו, עודדתי אותה. תתחזקי ותברי בעזרת השם. מירה הנהנה ונהנחה. הלוואי, תתפללי עליי. בליל הושענא רבה צעדתי לבית החולים עם מיכל קטן ובו מרק עוף חם עם קרפ לח מסורתיים עבור מירה. היא לא נגעה באוכל שהוגש לה על ידי האחיות בטענה שהאוכל לא טעים. לי היה חשוב שהיא תתחזק ותאכל מאכלים מזינים. דווקא עכשיו את צריכה לשמור על עצמך, אמרתי לה בתוכך. הבאתי למירה הערבות לחוות בהן, אמרנו יחד פרקי תהילים ושרנו בשקט שירי חג. כשפניתי ללכת, הודתה לי מירה בחום. במוצאי חג שמחת תורה, אבוא שוב, הבטחתי לה ונפרדנו לשלום. מיד במוצאי החג השארתי את הרימות הכלים בכיור והלכתי לבקר את מירה, כפי שהבטחתי. אעשה זאת בקצרה, אמרתי לעצמי, העבודה בבית רבה, קפיצה קטנה ואני בחזרה בבית. מיטתה של מירה קידמה את פניי ריקה. השידה שליד מיטתה הייתה מרוקנת מחפציה. מוזר, היכן היא יכולה להיות עכשיו? זו לא שעה שעורכים בבדיקות. אולי העבירו אותה לחדר אחר? הלכתי לעמדת האחיות וביקשתי לדעת, איפה מירה? מירה נפטרה, אמרה לי האחות בצער, תוך שהיא ממלאה טופס שהיה על הדלפק. אחרי רגע היא נאלצה לעזוב את העת שבידה ולרוץ אליי, כי צנחתי על הרצפה והתעלפתי למספר שניות. נפטרה? למה נפטרה? מתי? מי היה לידה ואיך זה קרה? ולמה לא אמרו לי כלום? הדמעות הגיעו בשטף, לא מאמינות, לבשורה הנוראה. אחרי שנרגעתי, סיפרו לי הכל. זה קרה בפתאומיות. היא הלכה ליטול ידיים. חזרה למיטה, נשכבה ועצמה את עיניה לנצח. איש לא היה לידה, נפטרה בודדה, כמו בחייה. כאב אז לפת את גרוני, אך ידעתי שעכשיו אני צריכה להיות עניינית, עבודה רבה לפנינו. את סידורי ההלוויה עשינו בעצמנו, ביקשנו לקבור אותה בבית קברות בעירנו, בחלקת יראים ושלמים. אחרי מאמצים מרובים, הצלחנו לאתר את האח מהקיבוץ בצהרי היום שלמחרת. סיפרנו לו על מותה של אחותו, ועל כך שאנו חושבים שמן הראוי שתיקבר בין אנשים שומרי תורה ומצוות. האח התעקש, הוא התעקש לקבור את מירה בקיבוץ הולדתם. לא יכולנו לעשות נגד רצונו מאומה, החוק לצידו. הוא גם קבע את מועד הלוויה, למרות שביקשנו לערוך את ההלוויה כמה שיותר מוקדם משום כבוד המת. האח התעקש להמתין לבוא האם מצרפת. יומיים אחרי שמחת תורה, נסענו לקיבוץ ללוות את מירה בדרכה האחרונה. היינו שם מספר זעיר של אנשים, האם, האח, כמה זקנים מהקיבוץ, אנחנו ובני הזוג שמירה שכרה מהם את דירתה האחרונה. הם הרגישו צורך לבוא. בעלי אמר קדיש ואני לחשתי פרקי תהילים לעילוי נשמתה. אחרי שעזבנו את בית הקברות, פנו זוג הסוחרים אל האח והגישו לו מעטפה. מירה שילמה לנו עבור חודש שכירות, בפועל שעתה בדירה במשך כשבוע. אנו רוצים להחזיר את ההפרש. האח הצביע לעברי. מירה ודאי נותרה חייבת לך כסף. כסף? לא. לא ליוויתי את מירה בשביל כסף, אמרתי לו. מעולם לא שילמה לי עבור הארוחות או השעות בביתנו. האח נדהם. הכל עשיתם בהתנדבות? הוא התקשה להאמין שיש מציאות כזו. הוא מסר לנו את המעטפה. כסף לא חסר לי, וגם לא לאימי. היא יכולה לקנות את כל הקיבוץ הזה, על תחולתו וישאר לה גם עודף. קחו את הכסף לעצמכם. כשסיפר על רכושם הרב, חשבתי על מירה, על שתי המזוודות שהכילו את כל רכושה, ועל הדירה ששכרה מכספי הביטוח הלאומי. בעלי נטל את המעטפה, נשתמש בכסף הזה לעילוי נשמתה. שמתי לב שהסידורים והחומשים בבית הכנסת של בית החולים כבר בלועים. למחרת רכשנו סידורים וחומשים והתפסנו על כל אחד מהם. לעילוי נשמת, מירה בת יעקב. כשעשינו זאת רווח לי מעט, הרגשתי שמירה מופיעה מול עיניי מחייכת ושמחה. עכשיו כבר טוב לה. יש כאן בקשה בסוף הסיפור. אם אי מי מן הקוראים התחזק בעקבות הסיפור, נבקש שיקרא פרק משניות לעילוי נשמתה של מירה בת יעקב, עליה השלום. אני חושבת שכל אחד ואחת מאיתנו יכול לעשות משהו קטן, אפילו לקרוא פרק תהילים קטן או קבלה קטנה לעילוי נשמתה של האישה הבודדה הזו, מירה בת יעקב. כן, סיפור מאוד עצוב, גם הסוף שלו עצוב, אבל יש כאן נקודות של אור, ויש כאן חסד עצום, ויש כאן אנשים נפלאים. ועוד מילה אחת קטנה, הרבה פעמים אנחנו מתלוננים על הילדים, כל כך הרבה מתלוננים על בני, על בנות הזוג. אבל להיות לבד זה כל כך קשה, וזה כל כך לא פשוט. אז בואו תוקירו ותאריכו, גם אם קצת קשה לפעמים, גם אם קצת מעצבן לפעמים, תוקירו את מה שיש לכם, ואת זה שיש לכם משפחה, ואת זה שאתם כל כך לא לבד.
שיבנה עולם של חסד, שיבנה, שיבנה, שיבנה עולם של חסד, עולם של חסד, שיבנה. שיבנה עולם של חסד, שיבנה. שיבנה עולם של חסד, שיבנה. שיבנה בתפילתנו במהרה בימינו, שיבנה. של ח חסד שירנה. ושבו בנים לגבולה.
שיבנה עולם של חסד, והלהקה הזו נקראת דברים באלמה, וזה כל כך לא באלמה, אכן שיבנה עולם של חסד. היום בתוכניתנו. אז מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה? את רוצה להיות מורה או גננת? שוק הלימודים היום מציע שפע של אופציות שנשים אפילו לא חלמו עליהן. אנחנו נשוחח עם רוני שוב, בעלת מכון מצפן, מכון לייעוץ לקראת לימודים, הכוונה תעסוקתית ופיתוח קריירה, ונשמע ממנה באמת מה קורה היום בשוק. בהמשך תהיה איתנו כאן דוקטור רקפת בחרך, שהיא מומחית ברפואת משפחה, הנהלה רפואית מחוז שרון שומרון, שירותי בריאות כללית, והיא תדבר על החשיבות של איזון ברמות הסוכר לאחר הארוחה, ואם חשבנו שזה משהו שנוגע רק לסוכרתיים, אז לא בטוח. בהמשך, בשעה השנייה, תהיה איתנו גברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. וכן מדי שבוע, בימי ראשון, אנחנו עם פינת הייעוץ שלנו, בתוכנית מטרנה זה הכי קרוב אלייך. בכל שבוע, אנחנו מנסות לסייע כאן למאזינות בנושאי תזונה שונים, והשבוע, הנושא שלנו הוא מזונות ראשוניים לתינוק. רננה מזרחי, דיאטנית קלינית, מלאת מדעית של מטרנה, היא תהיה איתנו כאן ותנסה להשיב לשאלות שלכן המאזינים, ושוב בנושא מזונות ראשוניים לתינוק. כמובן כל מי שעולה לשידור זוכה ומקבלת מארז מוצרים לתינוק בסך 150 שקלים. ומספר הטלפון שלנו כאן באולפן 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. בהמשך תהיה איתנו גם אמא של מלכה, אבא של מלכה, אבא של מלכה. מלכה ילדה בת 4.5 ויש לה תסמונת רט. אז גם כמה מילים על התסמונת, תסמונת רט, נכון? יעלה מתקנת אותי, תסמונת רט, שזו תסמונת מאוד מאוד לא פשוטה. נשמע על התסמונת הזאת ואיך מתמודדים איתה. מני, אבא של מלכה, הוא יהיה איתנו ויספר לנו על כך. ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אבל לפני הכל, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
שלום ובוקר טוב לדוקטור רקפת בחרך, מומחית ברפואת משפחה, הנהלה רפואית מחוז שרון שומרון, שירותי בריאות כללית, והנושא שלנו היום הוא איזון רמות הסוכר. שלום דוקטור בחרך.
שלום וברכה.
אז ראשית בואי נדבר על מהי החשיבות, למה כל כך חשוב לאזן את רמות הסוכר לאחר הארוחה.
בואי נדבר בכלל על סוכר. זאת אומרת, אנחנו, הסוכר עצמו הוא רעיל לתאי הגוף, הוא גם סוכר בצום וגם סוכר אחרי הארוחה. אנחנו בגלל זה נלחמים במחלת הסכרת ומנסים לתת טיפולים ולעשות את הכל שהחולה יהיה מאוזן. אבל בדרך כלל אנשים בודקים רק את הסוכר בצום, כי זה יותר נוח, ואז הם אומרים, אוקיי, אם הסוכר שלי בצום זה מספיק. לא, וזה ממש לא מספיק. אנחנו יודעים שגם אם הסוכר בצום מאוזן, והסוכר אחרי הארוחות איננו מאוזן, הנזק לתאים הוא ממשיך, ואפילו הקשר בין חוסר איזון אחרי אוכל, למחלות לב איסכמיות, לפגיעה בכלי הדם, הוא קשור מאוד לסוכר גבוה אחרי הארוחות. זה שלא בצום, אלא זה שאחרי האוכל. כן. ולכן מאוד חשוב לעקוב גם אחריו ולאזן גם אותו.
איך עושים את זה?
טוב, אז קודם כל בודקים.
אוקיי.
הדבר הכי חשוב זה קודם כל לבדוק. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מזה שאנחנו בודקים, שאנחנו מתחילים לאזן סכרת, אנחנו קודם כל רואים את הסוכר בצום. ככה מאבחנים סכרת. אם יש לנו סוכר מעל 126, או שהוא בין 100 ל-126, אנחנו עושים מעמסת סוכר, ואנחנו רואים שהסוכר הוא גבוה, אז מאבחנים שלמישהו יש סכרת. כדי לטפל הכי טוב בחולה סכרת, אנחנו צריכים לעשות מעמסת סוכר, או לבדוק את הסוכר, לעשות עקומת סוכר. לבדוק את הסוכר בצום, אחרי ארוחת בוקר, אחרי ארוחת צהריים, אחרי ארוחת ערב, לראות איך הגוף מתנהג. קודם כל לדעת. וגם במהלך החולה הסכרתי, במהלך חייו עם המחלה, אנחנו מבקשים לנו מדי פעם, לא כל יום, אי אפשר לעמוד בזה כל יום, גם לא צריך, אבל מדי פעם, פעם כמה חודשים, לעשות עקומה יומית, לראות מה קורה. אז זה בכלל חולה מתחילת דרכו, אנחנו רוצים לדעת, כי אנחנו מטפלים אחרת אם הסוכר רק בצום גבוה, או רק אחרי ארוחות גבוה, ואנחנו צריכים לאזן את זה בצורה המיטבית, את כל הסוכר במשך כל שעות היום. אז אנחנו מדי פעם, הערכת חולי הסכרת דורשת שנעשה בדיקה של יום שלם. של יום שהם לראות מה קורה אחרי הארוחות, מה קורה, יש אנשים שבקושי אוכלים, יש אנשים שהארוחה שלהם היא מאוד מאוד גדולה, ואז הסוכר אחרי הארוחה הוא מאוד גבוה, צריך גם להדריך אותם מבחינה דיאטטית, וגם כמובן שינוי בטיפול התרופתי. אז זה באופן כללי לכל חולי הסכרת. חולים שהם כבר חולים ותיקים, חולים שהם מקבלים תרופות כמו אינסולין, כמו היום יש המון תרופות חדשות ומודרניות, זריקות של תרופות נקראות GLP-1, זה ויקטוזה, זה בייטה, זה ביידוריון, כל מיני תרופות כאלה, הם מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב להגיד להם, אנחנו חייבים לראות את הסוכר גם בצום וגם אחרי ארוחה. כי יש תרופות שונות שמאזנות את הסוכר בצום, ותרופות שונות שמאזנות את הסוכר אחרי ארוחה. אז אנחנו קודם כל מטפלים בנושא של הסוכר בצום, נניח אם אנחנו נותנים לחולי אינסולין. אנחנו נותנים לו, מעלים לו כל פעם את כמות האינסולין ב-2-3 יחידות, לפי הצורך, עד שאנחנו מגיעים לרמה שאנחנו מבקשים להגיע אליה בצום. ואז אנחנו בודקים מה קורה עם הסוכר אחרי ארוחה. אנחנו מבקשים לו תעשה בדיקות אחרי ארוחה, ויכול להיות שהסוכר של בן אדם בצום יהיה בסדר, אבל אחרי האוכל, הלבלב לא יכול לעמוד בעומס של האוכל שהוא מקבל, ואז אי אפשר לתת לו את ה... חייבים לשנות לו טיפול, להוסיף לו טיפול.
מה קורה כשאנחנו מדברים על ילדים?
מה קורה שאנחנו מדברים על ילדים? ילדים זה הרבה יותר מסובך. ילדים, שאנחנו מדברים על... הם כולם חולים בסכרת מסוג אחד, סכרת שתלויה באינסולין, הם כולם מקבלים אינסולין, והם כולם היום, אנחנו בודקים אותם מאוד, ילדים מאוד קשה להזן. קודם כל, כי הם, אורח החיים שלהם הוא לא כמו אצלנו, הם רצים, הם קופצים.
הרבה
הם
פחות מוצאים, מסודר.
הרבה פחות מסודר, וגם המשמעת והענות היא מאוד מאוד קשה בילדים.
הם גם אולי ילדים. באיזשהו אופן פחות אחראים, פחות מודעים למחלה, אבל כמה שחשוב באמת כן לטפל בה. הם רוצים ילדים, את יודעת, ללכת, לשחק,
לרוב. ולא, אני אומרת את זה לא מתוך חס וחלילה, מתוך ביקורת, אלא מתוך...
כן, כן, ברור, ברור.
לא רק זה, גם יכול להיות ילד בגיל ההתבגרות. זה בדיוק האנטי של מה שהוא רוצה לעשות כרגע, לעשות כל היום בדיקות דם. הוא רוצה לשחק, הוא רוצה להיפגש עם חברים, הוא רוצה לעשות את מה שהוא רוצה, הוא בכלל לא רוצה להיות קשור למחלה כרונית, אבל יש לנו גם ילדים בני שנה ושנתיים שחולים בסכרת. זאת אומרת, זה בכלל לא קשור אליהם, זה קשור להורים. אז לילדים יש לנו מכשירים מיוחדים שבודקים את הסוכר כל הזמן. יש להם מד מדידות רציף שבודק את הזמן, ובדרך כלל מקבלים טיפול. הילדים אחרי שמאזנים אותם, אחרי שמרגילים אותם לכל העניין הזה, הם מקבלים טיפול אחרת לגמרי, במשאבה, אצל ילדים מאוד מאוד מקפידים. זה הרבה יותר מסובך, זה דורש מומחה מיוחד לסכרת ילדים, ואיתם עובדים בצורה אחרת לגמרי, לא כמו שאנחנו מדברים כרגע, אלא לשמחתי הרבה יש היום אמצעים, שזה גם מד סוכר רציף שיכול לבדול, לא צריך לדקור אותם 10 פעמים ביום ולראות מה קורה, וגם מתן אינסולין אחרת. אבל זה ילדים, זה סכרת מסוג אחד. יש לנו גם מבוגרים שהם התבגרו וגדלים עם סכרת מסוג אחד, אבל זה לא הרוב. אנחנו מדברים 95% מחולי הסכרת, זה חולי הסכרת שמתחילים ללא צורך באינסולין. זה הסכרת שמתגלה בגיל המבוגר, שהגורמי סיכון שלה זה סיפור משפחתי, והשמנה, וחוסר פעילות גופנית, ותזונה לא נכונה. זאת הסכרת ש-95% ממקרי הסכרת, זאת הסכרת הזאת.
כן, יש לנו כל כך הרבה גם לדבר על מניעה, אם אפשר למנוע או שזאת גזירת גורל. אז אני רוצה להמשיך איתך את השיחה, אבל אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אני גם אנצל את ההזדמנות ואתן את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אם בכל זאת יש מאזין או מאזינה שהיו מעוניינים להתקשר ולהתייעץ איתך, 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אם מישהו בכל זאת רוצה להתייעץ. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, ואנחנו היום עם דוקטור רקפת בחרך, מומחית ברפואת משפחה, הנהלה רפואית מחוז שרון שומרון, שירותי בריאות כללית. ואנחנו משוחחים היום באמת על החשיבות, כמה חשוב לאזן את רמות הסוכר לאחר הארוחה, ולא רק. דוקטור בחרך, את איתנו, נכון?
נכון.
נכון. רצינו באמת לשאול האם סוכרת זו גזירת גורל או שניתן למנוע, אבל עוד לפני יש לנו מאזינות על הקו שרוצות לשאול. אז אנחנו נפנה אליהן. מאזינה, שלום, בוקר טוב.
שלום רח, רחל.
שלום וברכה, כן.
רציתי לשאול את הרופאה בבקשה. רק אני רוצה להקדים שמיד אחרי השאלה אני אחבט, אני אדליק את הרדיו משום שקשה לי לשמוע אותך בטלפון.
בסדר הריאת. גמור, בסדר גמור.
אוקיי. כאשר לאדם בן 58 שסובל מקולסטרול, לא גבוה במיוחד, אבל לחץ, וגם לחץ דם גבוה, מקבל טיפול תרופתי, וכעת התגלה לו בבדיקות הדם רמת סוכר גבולית. מה זה מצריך אותו לעשות? אני מדליקה את הרדיו, בסדר?
כן, כן, בסדר גמור.
רחל לענות עכשיו?
כן, כן, עוד אולי באמת שנייה אחת, רק נשמע שהיא אכן הדליקה את הרדיו, אבל סגרה את הטלפון, אחרת יהיו לנו רעשים על הקו, ובאמת אני מניחה שזאת שאלה שמציקה לעוד אנשים, אז כן, דוקטור בכר, אחת יכולה לענות.
קודם כל זה מתקשר מצוין למה ששאלת על מניעה, זאת אומרת, זה מתקשר לעניין.
יפה, יפה.
כאשר אנחנו רוצים למנוע סוכרת בכלל, ואנשים שיש להם ליתר לחץ דם וכולסטרול, הם אנשים בסיכון גם לפתח סוכרת, בדרך כלל המחלות האלה באות יחד, הדבר הכי חשוב זה אורח חיים נכון. זאת אומרת, זה נכון לגבי כל החיים, אבל בוודאי אנשים שהם בסיכון. פעילות גופנית, ואנחנו לא רוצים אלופי עולם, אנחנו לא צריכים אלופים אולימפיים או אלופי עולם, אנחנו צריכים הליכה כל יום, הדבר הכי פשוט, כל אחד יכול ללכת ברגל, כל אחד וכל אחת יכולים ללכת ברגל. הדרך הנכונה לעשות את זה, אגב, בכלל בנושא של רפואה מונעת, זה, אנחנו צריכים ללכת 10,000 צעדים ביום. אם אנחנו לוקחים אנשים שלא עושים פעילות גופנית, אלא רק הולכים לעבודה ובחזרה, או בתוך הבית, או כל מיני דברים כאלה, מגיעים ל-2,000-2,500. אני אומרת היום, לכל מי שיש טלפון חכם, יש תוכנות כאלה של אפשר להוריד, של הם סופר לנו את הצעדים. אני אומרת לכולם, תספרו שבוע כמה צעדים עשיתם. אם אין לכם טלפון, אפשר לקנות מכשירים כאלה, זה מאוד מאוד זול. ואז תספרו כמה צעדים עשיתם במשך שבוע. את הממוצע. אם מישהו עושה 2,500, אני אגיד לו לעשות 10,000, הוא יישבר אחרי יום אחד. אני אומרת לכולם, לעלות ב-500 צעדים לשבוע הבא. ותעשית 2,500, תעשה 3,000. אחרי שתסתגל ל-3,000, טוב לך עם 3,000, תעלה ל-3,500. זאת אומרת, וככה לאט, 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 משהו שלא מרגישים שהוא לא מאמץ, ואנשים פתאום מגלים את העולם כמה הם מרגישים יותר טוב. דבר שני, זה נושא של תזונה, כמובן. תזונה שלא תהיה עתירה בפחמימות, בסוכרים, גם שפרי זה דבר מאוד מאוד בריא, אבל בפרי יש המון סוכר, אז לא לאכול יותר מדי פירות. כל חבר קופת חולים, כלשהי, יכול להתייעץ עם דיאטנית, לקבל ייעוץ מדיאטנית ולעזר בתזונה שמתאימה לו ולמחלות שלו ולדברים שלו, ואנשים שיש להם גם מחלות רקע, כמו לחץ דם, כולסטרול, סוכרת, זכאים לטיפול ממושך על ידי דיאטנית בקופת חולים, ואני ממליצה לכולם לנצל את הזכות הזאת ולקבל את הייעוץ הדיאטני שעובד עם כל אחד אישי לפי סוגי האוכל שהוא אוהב, המאכלים שמבשלים בבית וכדומה. מניעת עישון, כמובן, זה הדבר הכי חשוב לכל המחלות שלנו. אז אלה הדברים ששורים בבריאות טובה ובמניעת סכרת, שזה בעיקר פעילות גופנית, תזונה, לא לעלות במשקל יותר מדי. עישון בוודאי, עישון בוודאי. עכשיו, בקשר למקרה הספציפי הזה, סכרת גבולית, ואני לא יודעת מה זה גבולי, אבל זה לא משנה, אנחנו נענה באופן כללי, סכרת גבולית אפשר לפעמים לתקן על ידי הנושא של ירידה במשקל ופעילות גופנית. אבל יש הרבה רופאים, ואני ביניהם, שממליצים לחלק מהאנשים, בייחוד בן אדם שיש לו כולסטרול ולחץ דם גבוה, כבר מסכרת גבולית להתחיל לקחת טיפול תרופתי. וזה לא לנעים הבן אדם, לא לחכות חצי שנה לראות אם הוא יצליח לרדת, אלא להתחיל את הטיפול התרופתי, שהוא טיפול מאוד מאוד פשוט, ואם הבן אדם ירד במשקל, יתחיל שינוי אורח חיים, הכל יסתדר, אפשר להוריד את זה, זה לא לנצח נצחים. אבל בכל אופן אנחנו מתייחסים היום מאוד בחומרה לסכרת גבולית, כי אנחנו, זה הזמן הכי טוב למנוע את הסיבוכים. אם בן אדם כבר חולה בסכרת 20 שנה, היכולת שלנו למנוע את הסיבוכים יותר קטנה. אם בן אדם עכשיו מתחיל את המחלה, אנחנו צריכים כמה שיותר מהר לטפל בזה, כמה שיותר מהר להתייחס לזה במלוא החומרה, ואולי נצליח למנוע את הדברים.
כן.
עכשיו אני רוצה לחזור קצת לנושא שדיברנו.
אבל אולי באמת לפני שנמשיך, אני לא רוצה, יש לנו עוד מאזינה על הקו, אני לא רוצה לתת לה להמתין, אז בואי אוקיי, נתייחס אוקיי. אליה. מאזינה איתנו?
כן.
כן, אנחנו איתך.
בוקר טוב.
בוקר אור.
תראה, אני ערכתי את כל הבדיקות שלי, וברוך השם הכל יצא בסדר, תקין. רק חוץ מהסוכר שהוא גבולי, זה 128 שעשיתי בקופת חולים עם המכשיר הניידי. רציתי לדעת איך אני יכולה לפעול נגד זה.
בת כמה את?
את זה מה...
בת כמה את?
אני אישה מאוד פעילה.
בת כמה?
אבל רציתי לדעת אם יש לי עוד דבר שאני יכולה לעשות אותו כדי להוריד את זה. וכמה זה צריך להיות?
כן.
אילון, אתה בת כמה, אבל ככה, הסוכר קודם כל צריך להיות, רמת הסוכר צריכה להיות מתחת ל-100. 128 זה בדיוק הגבול, מעל 126 אנחנו מגדירים כסוכרת. אבל לא חד פעמי, לא מדידה חד פעמית, זה גם נמדד במכשיר, במרפאה, אני מבינה, צריך לעשות בדיקת סוכר בצום, מהדם, מלקיחת דם, ועוד בדיקה שנקראת המוגלובין A1C, זה מראה איך היה איזון הסוכר בשלושת החודשים האחרונים. אחרי שעושים את שתי הבדיקות האלה, רואים מה המצב, והדרך לטפל בזה, שתי דרכים. אחת, טיפול תרופתי, ואנחנו היום ממליצים לכל חולה, גם הכי גבולי, מי שכבר מעל ההגדרה של סוכרת, להתחיל את הטיפול במטפורמין, גלוקופאז', גלוקומין, יש לזה הרבה שמות. והדבר השני, כמובן, כמה שהיא אישה פעילה והכל, כנראה לעשות עוד יותר פעילות, ובעיקר לגשת לדיאטנית, לעבוד על נושא של תזונה נכונה וכל הדברים האלה. אז זה נוגע שזה מתאים אגב לכולם, לכל חולי הסוכרת וגם אנשים שהם טרום סוכרת וגם לאנשים שהם רק עם עודף משקל. הנושא של פעילות גופנית, תזונה נכונה, הימנעות מעישון, חשובים מאוד מאוד לכלל האוכלוסייה.
כן, טוב, אז אני מקווה שהמאזינה אכן קיבלה את התשובה שלה ועוד מאזינים.
ותודה רבה לכם ויום טוב.
תודה, תודה. תודה רבה גם לך. וזאת ההזדמנות שלנו באמת. קודם כל יש לי פה עוד איזושהי שאלה שהגיעה מישהי שמבקשת לשאול, האם תאמר בפה שמופיע לעתים עלול להצביע על סוכרת? לא יודעת אם יש קשר או לא, אבל דוקטור בחך, את תאמרי לנו.
לא, בדרך כלל לא, אבל אם מישהו חושב ולא עשה מזמן בדיקות, צריך לגשת למזמן ולעשות בדיקת דם. כן, בדרך כלל אין קשר לזה.
כן.
אבל אני רוצה לחזור רגע לנושא שאתם ביקשתם ממני לדבר עליו, בנושא של הסוכר אחרי הארוחה, כי בעצם כמעט לא דיברנו על זה, זה בסדר גמור, אבל כמעט לא דיברנו על זה. אני חושבת שביקשו ממני לדבר על זה, מפני שיש היום תרופות מאוד חדישות שנוגעות לעניין הזה. זאת אומרת, קודם כל יש תרופות ותיקות וטובות שהן האינסולינים, שאין תרופות שאם בן אדם לא מתאזן, לא עם תזונה ופעילות גופנית והתרופות הפשוטות שיש לנו דרך הפה, ויש שם המון תרופות גם חדישות מאוד דרך הפה, בעצם יש שלב שבו הלבלב התעייף מכל הנושא של הסוכרת ובעצם צריך להתחיל אינסולין. בהתחלה אנחנו נותנים אינסולין שמטפל רק בסוכר שבצום, כאילו מגיעים עם זה, ואז אנחנו הולכים לראות מה קורה עם הסוכר שאחרי האוכל, מה שכך התחלנו את השיחה. ואז היום יש שתי אפשרויות. פעם היה לנו אפשרות רק להוסיף עוד אינסולין, סוג של אינסולין קצר טווח. אנחנו בהתחלה נותנים אינסולין בסיסי ברמה שאמור להחזיק את המערכת קבוע, ואם אחרי האוכל זה לא מספיק, אנחנו נותנים עוד זריקת אינסולין. אבל היום יש תרופות חדישות שהן לא אינסולין, כי מפני שהאינסולין, הוא תרופה מצוינת, אבל אחת הבעיות העיקריות של שהוא גורם לעלייה במשקל, ואנשים גם כך קשה להם עם המשקל ועם הכל, אז זה מין מעגל קסמים שאנחנו מזריקים תרופה ואנחנו גורמים לעצמנו לעלות עוד יותר במשקל. יש לנו קבוצת תרופות חדשה שנקראת GLP-1. יש בארץ היום ארבע תרופות, שלוש שכבר ישנן ואחת שעוד מעט תהיה. יש לנו את הבייטה, את הוויקטוזה, את הביידוריון, ותהיה עוד מעט ליקסיסנטייט, ליקסומיה, בתרופות שאנחנו יכולים לתת אותן בנוסף לאינסולין, או לפני אינסולין, לא משנה, חלקן רק עם אינסולין, חלקן בלי אינסולין, וחלקן אסור לתת עם אינסולין, אבל זה תרופות אחרות שעובדות על העלאת הרגישות של הלבלב לאינסולין שקיים בגוף, מורידות גם תיאבון, מורידות קצת במשקל, זאת אומרת, התרופות האלה הן התרופות הלהיט האחרון, כי הן הדבר היחיד שמצליח, במקום לגרום לעלייה במשקל, להוריד את המשקל. ועומדת להיכנס אחת מהתרופות האלה, הליקסומיה, היא אמורה להינתן כמו אינסולין. אחרי, אם אנחנו לא מצליחים לאזן את הסוכר אחרי האוכל, לתת אותה, ובניגוד לאינסולין, היא לא תעלה את המשקל, אלא אפילו קצת תוריד אותו, יחד עם האינסולין. אבל גם התרופות, הוויקטוזה, התרופה היותר ישנה מהקבוצה הזאת, שכבר משתמשים בה בארץ הרבה זמן, גם היא טובה בטיפול של אחרי אוכל, של סוכר אחרי אוכל, והבייטה שהיא ישנה יותר מכולן, היא בעיקר טובה לאחרי אוכל. זאת אומרת, יש לנו היום פתרונות, מה שאני חושבת שכדאי שמאזינים ידעו, שכדאי לפנות למומחי סוכרת או לרופא המשפחה שלהם, כי יש שם פתרונות טובים גם לנושא של סוכר שהוא גבוה אחרי ארוחה, לא רק בצום. זה הדבר החשוב בעצם.
כן, והייתי רוצה לנצל כך את ההזדמנות, ואפילו לשאול משהו באופן אישי,
אני לא סובלת מעודף משקל, את יודעת, קילו, שניים, כל אישה תמיד רוצה לרדת, ולא, ולא משנה באיזה משקל היא, כן, אבל כך זה באופן עקרוני, אבל אני תמיד אחרי האוכל חייבת משהו מתוק, היום אני אפילו אספר, הכנתי לעצמי בבוקר סנדוויץ', משהו שלא קורה כל יום, ואני גאה בעצמי, סנדוויץ' עם מלחם כזה בריא, ועם מטחינה ואיזשהו ירק, וסיימתי לאכול אותו, כשהגעתי כאן לתחנה, ו... ממש חיפשתי בתיק, אם לא שכחתי במקרה שם עוד איזושהי עוגיה או קוביית שוקולד. זאת אומרת, הייתי שבעה, זה ברור לי. אני לא אוכלת כמויות גדולות, אבל ממש חיפשתי את המשהו מתוק. לא מצאתי ונאלצתי להסתפק בכוס תה. ובאמת, האמת שעבר לי. זאת אומרת, עברו כמה דקות או רבע שעה, חצי שעה, ואחר כך זה עבר לי. אבל זה תמיד תמיד קורה אחרי האוכל, ובכלל לא משנה כמה אכלתי. ואני מרשה לעצמי לשתף, כי אני יודעת שכל כך הרבה נשים סובלות מהתסמונת הזאת. לא רק נשים, כן? של המשהו המתוק הזה אחרי הארוחה.
אז קודם כל, אם זה משהו קטן, מתוק, ביית שוקולד, אפשר לקחת שוקולד מריר. למשל, שוקולד מריר, כן. אין בו סוכר. אז זה דבר אחד. זה אני מדברת על חולות סוכרת. כן. אבל אם מישהי איננה חולה בסוכרת, ואין לה עודף משקל, או גם אם יש לה עודף משקל, אם היא תיקח קובייה אחת של שוקולד אחרי ארוחה, זאת לא הבעיה. הבעיה היא אנשים שלא מצליחים להפסיק עם המתוק. זאת אומרת, יש אנשים, וגם אני אישה, גם אני בדיוק סובלת מאותן בעיות. אני בשבילי, היה לי יותר, כשעשיתי שינוי באורח החיים, היה לי יותר קל להימנע לגמרי מדברים שאני אוהבת, שזה דווקא אצלי לא המתוק, אלא נניח לחם, להימנע ממנו במשך תקופה מסוימת, עד שאני אתרגל להיות בלעדיו. זאת אומרת, ואחר כך אפשר לאכול במידה. יש אנשים, מי שיש לו משמעת עצמית כמור, ומצליח שתה כוס תה וזה עבר לו, ויש אנשים שאחרי הקוביה...
זה לא היה מתוך משמעת, זה לא היה מתוך משמעת, זה היה מחוסר ברירה.
אבל יש אנשים שירדו למטה ויקנו שוקולד או חטיף או משהו כזה. אבל אני אומרת, אבל העניין הוא בכל הסיפור הזה, זה לא... חטיף אחד קטן, קוביה אחת קטנה, עוגית, זה לא הבעיה. הבעיה היא שאנשים לא יודעים לעצור ולא יודעים לשים את הגבול. גם חולה סוכרתי מותר לו פעם ביום לקחת משהו, אבל אנשים לא מצליחים להפסיק. זה מאוד קשה. המתוק, עם התחלת הטעימה, בא הרצון לעוד. זה גם, זה טבע של הגוף. זאת אומרת, אם אני אוכל חלבון, אני אוכל בקר, בשר, לא משנה איזה, ואני אסבע, אני אסבע. אין לי חשק יותר לעוד משהו. כשאני אוכל מתוק, תמיד יש לך חשק לעוד משהו. זה מגרז, זאת אומרת, זה לא רק בגלל שאנחנו נשים, זה הגירוי, הטעם הזה יוצר אצלך חשק לעוד. והעניין הוא אצל אנשים, במיוחד חולי סוכרת, להימנע מדברים שעושים להם חשק לעוד. זאת מי שיש לו משמעת ברזל והוא יכול להסתפק בקוביית שוקולד, זה בסדר, מותר לו גם אם הוא חולה סוכרתי. מי שקוביית שוקולד אחת גוררת חבילה שלמה בעקבותיה, ולצערי הרב יש הרבה אנשים כאלה, אז הכי טוב להימנע. יותר קל להימנע מאשר להגיד עד כאן. כי אתה אומר, מה, קובייה אחת קטנה, לא נורא, עוד אחת, כאילו...
אז את אומרת, יש כאן בכל זאת עניין של מינונים.
כן, 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 מאוד עניין של מינונים. אנחנו לא רוצים שאנשים יסבלו, אנחנו לא רוצים שאנשים, גם חולי סוכרתי מותר לו לאכול פרי, אבל בכמות מוגבלת, כוס של אבטיח, כי אתה אוכל אבטיח, אתה לא יודע כמה אתה אוכל. ענבים, ממש מעט, זאת אומרת, כן.
עכשיו, קראתי השבוע מחקר מאוד מעניין על ילדים שאוכלים הרבה ממתקים, שהרבה פעמים מה שקורה זה גורם ללבלב שלהם לעבוד שעות נוספות, בגלל באמת היותר מדי מתוק, היותר מדי סוכר שנכנס להם לגוף, וזה בעצמו עלול באיזשהו שלב לגרום לסוכרת.
אז זה נכון, זה בדיוק מה שדיברנו קודם, זה הנושא של הלבלב, יש לו כמות מוגבלת של תאים שמייצרים אינסולין. וככל שאנחנו נעמיס עליהם עומס יותר גדול, ואנחנו נתחיל, ננצל אותם, נתחיל לדעת שיש לנו איזושהי כמות מוגבלת, ואם אנחנו ננצל את הכל, לא יישאר לנו לרזרבה, לשעת חירום. ואז אנשים, ובייחוד אם יש סיפור משפחתי, ובייחוד אם יש עודף משקל, קצת וכל זה, ככל שאנחנו נאכל יותר מתוק, ככל שלנו יותר עודף משקל, ככל שנעשה פחות פעילות גופנית, הלבלב יצטרך לעבוד יותר קשה. ובסוף, כשאנחנו מגיעים לסכר את זה, בעצם כשאיבדנו 50% מתאי הלבלב שמייצרים אינסולין. זאת אומרת, ההתפרצות של הסכרת קורית אחרי שהרבה זמן הלבלב שלנו עבד מאוד מאוד קשה, והתעייף, ואיבד 50% מהיכולת שלו להילחם, ואז אנחנו מגלים את הסכרת. כן. אבל אנחנו צריכים למנוע את זה, אנחנו צריכים לא להגיע למצב הזה, ובאמת הכי חשוב, כל המחלות של המבוגרים צריך להתייחס אליהם כאל מחלות ילדות, כי אם אנחנו מהילדות נמנע אכילת ממתקים, לא רק בגלל הזה, בגלל נושא של שיניים,
ודברים כאלה. אז אני לא אומרת, ילד צריך לאכול מתוק, אז פרי יותר טוב מממתק, ממתק שלא נדבק לשיניים, יותר טוב מממתק שכן נדבק לשיניים, אבל הכל צריך להיות במידה, ולחנך את הילדים לפעילות גופנית. תראה, אני מדברת ברדיו כל חי, אני מניחה שיש הרבה אנשים שהם המגזר החרדי, פחות עושים ספורט, פחות זה, אבל אני אומרת גם לכל האימהות שאני מטפלת בהם, שבאים אליי לבקש פטור משיעור התעמלות בבית ספר, אני אומרת להפך. להפך, גם הגאונים הכי גדולים, או התלמידים החכמים הכי גדולים, או כל הצדיקים הכי גדולים, רצוי לעשות פעילות גופנית. ואני אומרת,
איזו שאי, כן.
ספורט, כן. לא צריך ללכת חשופים, לא שום דבר. לעשות הליכה, למצוא מקומות שאפשר לעשות בהם הליכה.
שנוח ונעים.
בנוח, כן. בלבוש צנוע, הכל, ובמקום לנסוע באוטו עד הפתח של הבית, לחנות את האוטו קצת יותר רחוק. זאת אומרת, לחשוב הפוך, לחשוב איך אני קצת מתאמץ, ולא איך אני עושה פחות מאמץ גופני.
כן, אז דווקא אני רוצה לומר לך שבשנים האחרונות, זה מה שאני מרגישה, לתת מתוך המגזר, יש מודעות הרבה הרבה יותר גבוהה.
בוודאי,
ואת רואה אנשים הולכים, את רואה אנשים, וזה נהדר, וזה פשוט נהדר. מוצאים להם איפה, אז חלק נוסעים לפארק הלאומי שהוא לא רחוק מבני ברק, וחלק מוצאים להם מסלולים אחרים, אבל אנשים פשוט הולכים, וזה פשוט נפלא לראות את זה.
זה נפלא, וכמה שיהיה יותר,
יהיה יותר טוב.
אותו יגד על מה שצריך באף מגזר, באף מגזר. אז אני אומרת אותם, זה נפלא שיש שינוי, אני רואה אותו, אני באתי להרצות בבני ברק, ראיתי מכונים לנשים, מכונים לפעילות גופנית, וזה היה נהדר, וזה היה מחמם את הלב, אבל צריך עוד.
עוד.
צריך עוד.
דוקטור רקפת בחך, תודה רבה על הדברים האלה. אני בטוחה שהמאזינים שלנו שמעו ולקחו לתשומת הלב. אני מודה לך שהיית איתנו היום, ושתהיה באמת רפואה שלמה, בריאות ובשורות טובות. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי. תודה רבה ליעל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליינפסטה, כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות. מיד לאחר מכן שעה שנייה של עניין משפחתי. יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזאת מיד תהיה איתנו הגברת רחל לבולטון, מפתחת שיטת תעצומות, כלים לשינוי בחיים. וכמדי שבוע בימי ראשון אנחנו עם פינת הייעוץ שלנו בתוכנית מטרנה, זה הכי קרוב אלייך. בכל שבוע אנחנו מסייעים למאזינות בנושאי תזונה שונים. השבוע הנושא שלנו הוא מזונות ראשוניים לתינוק. תהיה איתנו כאן רננה מזרחי, דיאטנית קלינית, מלאת מדעית של מטרנה, והיא כאן כדי לענות לשאלות שלכם המאזינים היום בנושא הספציפי הזה של מזונות ראשוניים לתינוק. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן לשאלות שלכם המאזינות, 1-952-92-93, וכל מי שתעלה לשידור תקבל תזכה במארז מוצרים לתינוק בסך 150 שקלים. בהמשך אנחנו נשוחח היום על תסמונת רט. מלכה היא ילדה בת 4.5, יהיה איתנו כאן אבא שלה, מני, שיספר לנו על התסמונת הנוראית הזאת שהיא כל כך לא פשוטה. אנחנו כן נשוחח איתו ונשמע ממנו. אבל עוד לפני, אני רוצה לפנות אלייך, הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות, כלים לשינוי בחיים. שלום ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב ושבוע מבורך.
שבוע נפלא. ואני רוצה לומר לך שהדברים עובדים, הדברים עובדים. אני כרגע מתכוונת לאותה שיטת ניקוי ששוחחנו עליה כמה וכמה פעמים, והשתמשתי ממש באותו קונספט שלימדת אותי פעם אחת, השתמשתי פעם שנייה, וזה עובד פשוט נפלא.
ברוך השם, כן. ברוך השם.
כן.
יופי, אז אנחנו ממשיכים מהשבוע על ערך עצמי. ואנחנו בעצם רוצים היום לעשות איזושהי משוואה בין ערך עצמי גבוה לערך עצמי נמוך. זאת אומרת שבעצם בכלל, זה דבר ידוע נגיד, שבולמיה ואנורקסיה הם שייכים לאותו קו.
של הפרעות אכילה.
להפרעות אכילה. וזה גם ידוע בהמון תחומים שקצוות משקפים את אותו נקודה. ובעצם ערך עצמי גבוה וערך עצמי נמוך נושאים איזשהו מקום שבעצם יביא איתו אפשרויות של חוסר שביעות רצון בשתי הקצוות. אז בואו נתחיל עם ערך עצמי נמוך, כי זה באמת הנושא שאולי דנו בו, אז קל גם יהיה קצת לסכם אותו, כדי להסתכל עליו כמבט מכיל את הפרטים. ונגיד שבעצם אדם בעל ערך עצמי נמוך הוא קודם כל מחפש אשמים בהרבה מהמקרים. מי שהוא עיכב, לא אפשר, ביטל, דיקה, זלזל באיזשהו שלב בתהליך חייו שהביא אותו להישאר או להתעכב או לא להתפתח במקום של שהוא נמצא בו היום, ושזה מתבטא כערך עצמי נמוך. בעלי ערך עצמי נמוך יהיו גם אנשים שיהיה בהם חוסר שקט רחל. חוסר שקט שיכול להביא לדיכאון. מה שהוא, אין מנוחת הדעת, כמו שאומרים. כאילו, אני לא מצליח להוציא את עצמי אל הפועל. קשה לאיש עם ערך עצמי נמוך להזדהות או לזהות או להיפתח להזדמנויות בחיים. הוא יכול לראות הזדמנות והוא לא נפתח אליה, הוא לא פורץ אליה, הוא לא,
או שהוא לא מאמין.
אזור הנוחות היא הרבה יותר קשה לאיש עם ערך נמוך, עם ערך עצמי נמוך. זה הביא גם חוסר שמחה.
הוא נמצא אולי באיזשהו מקום שהוא פשוט לא מאמין שזה באמת הולך לקרות לו, או שהוא באמת יצליח לעשות, גם אם זה מגיע לפתחו ממש.
גם זה מגיע לפעמים לפתחו ממש. נגיד יש מכרז על איזה מגרש או על דירה. מה, אני לא אזכה, זה ברור.
הרי אני תמיד אין לי מזל בדברים כאלה, ואף פעם לא זכיתי בשום דבר.
בדיוק, וזה תפור, זה מכרז תפור. למה שאני אגיש מועמדות לעבודה, מי ירצה אדם כמוני, דרוש כזה גיל, כזה שכל, כזאת השכלה, כזה. זאת אומרת, יש תמיד את כל האופציות שלא מאפשרות השקלה וטריה לנמיכות העניין, כדי לא לאפשר את הצמיחה, את השינוי, את התזוזה. כמובן, זה אנשים עם נטייה ליותר התמרמרות מאשר לשמחת חיים. כי בעצם הם לא יכולים לקחת את עצמם מהמקום ולהצמיח את עצמם, אז יש להם יותר מרמור על התקיעות בחיים שלהם. מה בסוף אני עושה? 20 שנה אני פקיד באותו מקום, 20 שנה אני מתפלת שנייה.
כן. כן, יש לנו באמת איזשהו שיבוש בקו, אנחנו
לא יודעת ממה נובע רעש, זה לא ממני, אבל אני בודקת. אוקיי, בכל אופן, ואז כל הדבר הזה מביא בין, להיות אדם שערך העצמי שלו הולך ויורד. אם הדבר הזה הוא בעצם בפועל הולך ויורד. אוקיי. אדם עם ערך עצמי גבוה, כן. הוא בעצם אדם שחושב שהוא מחזיק קבלות. קבלות של הצלחה בכלכלה, קבלות של הצלחה בפרנסה, קבלות של הצלחה בלימודים, קבלות של... ומאותו רגע, הבן אדם הזה, הוא בעצם הופך להיות טיפה מבודד. כי יש לו, הוא מחזיק איזשהו יתרון מעל כולם. וברגע שיש לו יתרון, אפילו רק מעל משפחתו, תראי איך יצאתי, הכי מוצלח במשפחה שלי. ובאותו רגע, הוא גם זז קצת מהמשפחה. בוא ניקח אדם שעשה כסף. עשה כסף יותר רציני מהרגיל. הצליח לו, מה שנקרא, בעסקים. השם מזל את מזלו, ועסקים הצליחו. האדם הזה יזוז ממעגל הספוף של המשפחה שלה.
כן, מוטי, יש לנו איזה שורה של הקו, אני לא יודעת אם זה מהטלפון של רחל או שזה מאיתנו. ננסה אולי להתקשר שוב. יש לנו רעש, יש לנו רעש שנוראי על הקו, אני רואה שמוטי פחות שומע אותו. הנה, הנה, משהו הסתדר. טוב, הנה, מוטי נוגע, אז הכל מסתדר.
כן,
הוא סובב שם איזה כפתור. ראיתי מי... כן. טוב, בואי נקווה שזה בסדר, אוקיי.
הבן אדם הזה תופס מרחק.
חוזר על עצמו, כן, אז מוטי אומר שהוא חושב שזה... יש לך טלפון אחר שאת יכולה להחליף?
כן, אני אולי חכי שנייה, אני אנסה רגע לדבר מהשלוחה המרכזית. שנייה. זה מפליא, אבל...
כן, טוב, קורה, את יודעת, פלאי הטכנולוגיה, כמה שאנחנו משתכללים יותר, אז יש גם תקלות יותר, כן. אבל בואי נקווה שעכשיו באמת זה יהיה בסדר. הדברים כל כך חשובים שכדאי שנשמע אותם כראוי. כן. טוב, מרוב ניסיונות, אז הקו התנתק. אנחנו כמובן, כמובן, ננסה לחדש את הקשר עם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות כלים לשינוי בחיים. ואולי זאת ההזדמנות שלי לומר לכם שרחל מעבירה סדנאות בריכוזים החרדיים בכל רחבי הארץ, גם בירושלים, גם בבני ברק, אפילו ברעננה, כן, אפילו לרעננה הגיע. וכן, אני מרשה לעצמי להמליץ בחום, כי הסדנאות האלה באמת עושות שינוי, ממש. כלים לשינוי בחיים, כן, זה הסדנאות של רחל. אנחנו פה זוכים לטעום על קצה המזלג, גם הטעימות הללו הם אכן. ואם אתם רוצות לשמוע שוב, אם פספסתם, אם אתם רוצים לשמוע פעם שנייה, אז כל הפינות של הגברת רחל בולטון גם מועלות לאתר שלנו. והנה, חידשנו את הקשר עם רחל. רחל, את איתנו?
יפה.
כן, ובואי נקווה שעכשיו אכן הקו יישמע כראוי. אז אנחנו בעצם הגענו לדבר על אדם עם ערך עצמי גבוה, שהוא אדם שהוא חושב שהוא מחזיק הקבלות, וגם אם באמת יש לו...
בחוויה שלו, כן. יש לו כבר בסיס למצוא את עצמו מזלזל באדם השני. יש עדיין רסים.
כן. לא, אנחנו שומעים אותך, זה בסדר, אנחנו ננסה להמשיך. כן.
רחל?
כן, אנחנו שומעים אותך.
אולי תתקשרו לסלולר שלי ונדבר מהסלולר.
רחל, אנחנו שומעים אותך טוב בשידור, זה בסדר גמור. אנחנו מצליחים לשמוע אותך היטב בשידור.
אני לא שומעת בכלל.
אז אנחנו ננסה לחדש את הקו דרך הסלולרי. אוקיי. אז כפי שציינתי, את הפינות של רחל אנחנו תמיד יכולים לשמוע באתר של רדיו קול חי. בכלל, את כל התוכניות מועלות אל האתר. הרבה פעמים נשים שאלות אותי, פספסתי את הסיפור שאיתו פתחת, שאיתו התחלת. אז אתם נכנסים לארכיון של תוכניות המוקלטות, ושם ניגשים לתוכנית עניין משפחתי, בוחרים כמובן לפי תאריך. כל התוכניות מועלות לאתר וניתן לכן להזין להם, ובנוסף הפינות גם של רחל בולטון וגם של הרבנית ימים המזרחי מועלות לאתר בנפרד, כך שאין צורך להקשיב לכל התוכנית אלא לפינות עצמם. רחל איתנו?
אז הנה, כן, אני איתכם, אוקיי. אני בסלולר.
וזה בסדר גמור.
אוקיי.
כן.
אוקיי. אז בעצם אדם ברגע שהוא מצליח, ערך העצמי שלו האישי הופך להיות מאוד גבוה. הוא בעצם מבקש שהעולם יכיר בהצלחות שלו. ומאותו רגע הוא מבקש שהמדידה, או איך משלמים על ההיכרות איתו, או איך מתייחסים אליו, יהיה בערך עצמי גבוה. המשפחה שלו שנשארה מאחורה, והחברים לא ממש אוהבים את השינוי סטטוס הזה, שמחייב אותם לתת לו מין כבוד חדש, או מין התחשבות יתרה. טוב, הוא לא יכול ביום שלישי, צריכים להעביר את זה ליום רביעי, או כל מיני שיחות מהסוג הזה. ואז מה שקורה, שבעצם הסביבה לומדת לזלזל בו, כי הוא מזלזל בה. והיא מזלזלת בו, אבל בעמדת פנים שהם מאוד מעריכים אותו, ולפעמים הדבר הזה בסוף מביא אדם בעל ערך גבוה להיות כועס מאוד על האנשים הקרובים לחייו. אנשים קרובים לחיים של אנשים מצליחנים יספרו לא פעם על תחושות הכעס שהם חווים מהאנשים האלה, כאשר בעצם כל מה שנוצר זה שבעצם חסרה כנות במערכת. חסרה כנות במערכת יחסים של בעל ערך גבוה, כולם מאוד רוצים להראות שהם נכבדים והם נעוני דר וכיף להיות במחיצתו, מה שזה לא תמיד תקף ונכון. אז צריך לקחת בחשבון שבאמת בשתי הקצוות האלה חסר משהו מאוד חשוב. מאוד חשוב כדי שיהפוך את הדבר הזה למאוזן. מה יהפוך את ערך העצמי למאוזן? וכל איזון תביא לצמיחה. אז מה יהפוך ערך עצמי למאוזן? זאת ענווה. כאשר ישנה ענווה, אז גם הערך העצמי הנמוך הוא לא בעצם שניזון הרבה מהשוואה. חיי קשים כי בהשוואה לאחותי, כי בהשוואה לחברתי, או בהשוואה לסביבה שאני חיה בה, ככה וככה וככה, ולכן חיי קשים. כאשר אני בערך עצמי גבוה, ואני חושבת, בגלל שאני הצלחתי, אז בטח, מי זאת? איך אני בכלל... אז כאן בעצם חסרה ענווה בשני המקרים. לכן זה מאוד דומה. שניהם בעצם דורשים יחס אישי, לא ביחס שהשם בחר לתת להם. שניהם מבקשים יחס אישי קצת אחר ממה שהשם הועיד להם. אחד בעצם, השם עוזר לו להתקדם כלכלית, ובא ממקש יחס אישי מאוד ניסה ורם, בגלל שהוא, השם מזל מזלו, והשני מבקש יחס רם ומתחשב ומהלך בעונות, בעקבות זה שהשם לא מספיק עשה את רצונו, ובעצם עשה את רצון השם. ענווה זה סוד המילה שבעצם יכולה להביא הרבה שביעות רצון. כי אדם אומר, האחריות על המעשים עליי, התוצאות הוא של השם. אני בעל ערך מזה שמה שהשם ברא אותי, זה מה שהוא רצה אותי כרגע, למקום הזה, לתפקיד הזה בחיים. אם השם היה רוצה שאני אהיה ראש ממשלת ישראל, אני הייתי ראש ממשלת ישראל. אם השם היה רוצה שאני אהיה הרב הראשי לישראל, או הרבנית הראשית לישראל, לא יודעת מה, אז הוא היה עושה את זה. אבל השם לא רצה, השם מה שרצה, הוא רצה את מה שאני היום, וענווה, זה הרבה מזה שהיא בעצם יש בה שביעות רצון. אני שבעה. הרעב בעצם הוא מביך תפיסת החסך, תפיסת האין. נכון לדבר על זה, איך אפשר לרצות לגדול אם מרגישים שבע, איך אפשר לשאוף להשתנות אם מרגישים שבע, אבל שביעות רצון היא משהו שאומר שעכשיו, ברגע נתון הזה, איפה שאני נמצאת עכשיו, עם כל היכולות שלי, אני נמצאת במקום נהדר. ועדיין, בגלל שאני נמצאת במקום נהדר, אני אמשיך לצמוח. אבל אם אני נמצאת במקום שלילי חלילה, אני אמשיך לצמוח בשלילי. חשוב להזכיר כלי שבתעצמות אני מדברת עליו הרבה. דומה, מושך דומה. אל תיתנו להמשך של הדברים לקרוא, כי המחשבה שלכם קוראת לזה לבוא עוד פעם. הפכו את המחשבה, ציירו חיים חדשים, זה בידינו. ותנו לעצמכם, בעצמכם, ערך טוב. תזכרו שמה שאנחנו מרגישים שאנחנו שווים, ככה אנשים משלמים לנו. אנחנו אלה שהולכים עם ערך השווי. אז יהי רצון שנזכה באמת להיות מתוך, בתוך נווה,
בתוך שביעות רצון ובתוך איזון, מה שנקרא, של ערך עצמי נכון, כדי באמת למלא את העולם בהודיה להשם. אז תודה רבה.
תודה רבה לך, הגברת רחל בולטון. שבוע נפלא. ואנחנו ניפגש בעזרת השם.
התקלה הטכנית שהייתה בדרך.
כן, אבל גם זה, כן, הייתה לזה איזושהי סיבה.
חלק מהעניין.
כן. אז אנחנו נשוב וניפגש כאן בעזרת השם ביום ראשון, בשעה השנייה של התוכנית שלנו, ואנחנו ניפגש גם ביום שלישי הקרוב בעזרת השם. בשבע בערב.
תודה רבה.
תודה רבה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות כלים לשינוי בחיים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי. שלום, בוקר טוב לאורטל.
שלום וברכה.
אז תאמרי לי אורטל, בת כמה הקטן או הקטנה שלך?
קטנה בת 3 חודשים.
או, 3 חודשים, זה גיל כל כך מתוק.
כן, חדשה.
כן, כן, טרי טרי. עדיין עם הריח הזה של התינוקות. כן, ותאמרי לי, טוב, אני לא אשאל אותך איזה חוכמות היא מראה כבר בגיל שלה, כי היא באמת קטנה. אני מניחה שהיא מחייכת כבר בגיל שלה.
כן, חייכת, וככה מגיבה לדיבורים.
מזהה אותך?
כן, כן, ממש מתוקה.
מדהים. מדהים. ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, את מניקה אותה?
כן, זהו, שכרגע אני רק מניקה, אבל מרגישה שהיא מאוד מאוד לא שבעה. וזו בעצם הסיבה שרציתי לשאול אם בעצם שילוב של מטרנה בשלב הזה באמת תן לי את הפתרון.
כן. אז
עוד עיסה, אם אפשר לשלב לה, מאיזה גיל יהיה אפשר, ושמעתי גם שיש, אני לא יודעת אם זה חדש, או שאני שמעתי חדש על דייסת לילה טוב, רציתי לשאול מאיזה גיל אפשר, ומה זה בעצם, זה באמת ככה יאפשר לי לישון לילה.
כן, אז לפני שנאמר שלום לרננה, אנחנו נשמע רק את החסות.
הפינה בחסות מטרנה מהדרין, והכי קרוב לאמא.
שלום ובוקר טוב לרננה מזרחי, דיאטנית קלינית, מנהלת מדעית של מטרנה.
בוקר טוב.
בוקר אור, ואת בטח שמעת איתי ביחד את אורטל.
כן, בוודאי.
כן.
בוקר טוב אורטל.
בוקר טוב.
אני אעשה לך קצת סדר, כי אני רואה שככה יש לך הרבה שאלות ותהיות. אז קודם כל נתחיל מזה שזה נהדר שאת עדיין מניקה, וזה האופציה והמזון הטוב ביותר שאת יכולה להציע בשלב הזה, וכל עוד זה מסתדר אז כדאי כמובן להמשיך ולהעניק. בשלב שבו את באמת תרגישי שאת זה לא מספיק לך רק הענקה ואת רוצה להתחיל לשלב מבקבוק, אז את יכולה להתחיל להוסיף בקבוק של מטרנה.
מה זה אומר? כמה?
קודם כל של מטרנה אני הייתי מציעה לך להתחיל ממטרנה מהדרין או אחד מהסדרות האחרות שלנו על בסיס חלבי, שלב אחד, אוקיי? יש לי שאלה, כשאת מניקה את התינוקת היא שבעה ונרדמת בסוף הארוחה, או שאת רואה שעדיין אחרי סוף הארוחה היא לא רעבה? איך את מרגישה שהיא לא מספיק שבעה?
שהיא ממשיכה לפעמים לבכות הרבה, גם אחרי שאני יושבת הרבה והרבה זמן ומניקה.
אוקיי, והיא עולה במשקל, את עוקבת אחרי העלייה שלה במשקל, הלכת איתה לטיפת חלב?
דווקא כן, זה כן, ברוך השם.
והכל בסדר, היא עולה לפי העקומות?
ברוך השם, כן, כן. זה בעצם השאלה שלי, אם יש מקום למרות זאת להוסיף, להתחיל עם תוספת או...
כן, את יכולה להתחיל לשלב ארוחות גם מבקבוק, או באמת בתום הארוחה אם את רואה שהיא ממשיכה לרצות לינוק ולא יוצא יותר חלב, ואת רואה שהיא לא שבעה, אז את יכולה לנסות להשלים לה, או פשוט לעשות איזושהי ארוחה אחת ביום בנפרד, שהיא ארוחה של בקבוק, ואז בעצם בשאר הארוחות להמשיך להניק אותה.
ואז באמת אפשר לראות, אם אחרי הארוחה של בקבוק היא יותר רגועה והיא שקטה לי יותר זמן, אז אולי זאת באמת ההוכחה שההנקה אולי לא מספיקה לה.
לא מספיקה.
כן.
למרות ששוב היא אמורה להספיק, אבל זה באמת עניין מאוד אינדיבידואלי, זה תלוי בך אם את אוכלת מספיק ואת נחה.
שותה מספיק, כן.
וכל, וכל מה שכרוך בכך, ולכן אפשר באמת בשלב הזה, אם את מרגישה שזה ככה יכול לעזור ולהקל עלייך, להתחיל לשלב מבקבוק.
אורטל ניסתה לשאול קודם, אני חושבת, אם אני לא טועה, מה הכמות שנותנים בגיל הזה? כדי אולי באמת לדעת שזה אכן...
אני אמצח על כמות, את יודעת, אין איזה מספר כלל אצבע שתופס לכל התינוקות, כל תינוק שונה בצרכים שלו ובמה שהוא רגיל לאכול. הייתי מתחילה, את יודעת, מבקבוק של, 90 בגיל הזה, 90 מיליליטר, ורואה אם זה מספיק לה או לא, תראי, אם בקבוק נגמר והיא ממשיכה לרצות, אז תכיני לה כמות גדולה יותר, אבל זה נורא אינדיבידואלי. ושאלת גם לגבי תוספת של לילה טוב.
כן.
אז קודם כל רציתי קצת לעשות סדר. מטרנה לילה טוב זה לא דייסה, זה תחליף חלב לכל דבר. הוא מיועד לשימוש רק מגיל 4 חודשים, אז זה קצת מוקדם לה. ובאמת מה שמיוחד במוצר הזה זה שיש לו הרכב פחמימות קצת שונה. במקום שיהיה בו רק לקטוז, כמו שיש בשלב אחד הרגיל שלנו, יש בו שילוב של עמילן. והוא בעצם זה פחמימה מורכבת שמתפרקת לאט יותר ותורמת לתחושת צובע לאורך זמן. זה ללא תוספת קלוריות, והמרקם הוא מרקם לחלוטין נוזלי כמו כל תחליף חלב אחר, ולא מרקם דייסתי, ולכן מאוד חשוב היה לי להדגיש שזה לא דייסה אלא תחליף חלב. אבל שוב, כרגע זה עוד מוקדם ולא הייתי מתחילה עם זה. ושאלת גם אותה לגבי דייסות, אז בעיקרון בגיל 4 חודשים ניתן גם להתחיל לשלב דייסה בתפריט של התינוקות. שתי דייסות שאנחנו מתירים לשימוש בגיל הזה זה קורן פלור ואורה, זה דייסות שאין בהן גלוטן. אפשר להתחיל להוסיף אותם או למטרנה או אפילו לחלב אם שאוב אם את שואבת. אבל בינתיים בחודש הקרוב לא הייתי מתעסקת עם זה, היא עדיין רק בתלושה חודשים, והיא לא זקוקה לתוספות האלה כרגע, ומאוד מאוד חשוב לא למהר. עוד לפחות חודש זמן לפני שאת מתחילה. בהמשך בוודאי תוכלי ומומלץ אפילו לשלב דייסה בתפריט של תינוקות. מגיל חצי שנה אפילו כדאי באופן ככה קבוע לשלב מנה של דייסה פעם ביום. רצוי אפילו לעשות את זה בהכנה סמיכה ולתת את זה בכפית. כי מנה של דייסת מטרנה בהכנה סמיכה מספקת כ-40% מקצובת הברזל היומית המומלצת לתינוקות, ותינוקות ברגע שמתחילים לאכול מזונות נוספים, הם צריכים לקבל תפריט של מזונות עשירים ומואשרים בברזל, ומאוד כדאי להקפיד על זה. אז אני מקווה שקצת עשיתי לך סדר עם השלבים בכמה חודשים הקרובים.
כן, עם המטרנה והדייסה.
כן. אז אורטל, קודם כל באמת שיהיה לך הרבה הרבה נחת, תהני מכל רגע, כי הגיל הזה בורח מאוד מהר, מניסיון.
נכון מאוד.
תהני ושיהיה בהצלחה, תודה רבה לך, ואת כמובן, כמובן, זוכה במארז של מוצרים לתינוק, בסך 150 שקלים.
הפרס מתנת מטרנה מהדרין, הכי קרוב לאימא.
בשמחה, ותודה רבה גם לך, רננה מזרחי, דיאטנית קלינית, מנהלת מדעית של מטרנה, שמלווה אותנו בכל יום ראשון, ומסייעת למאזינות בנושאי תזונה שונים. תודה רבה לך.
בשמחה, שבוע טוב.
שבוע מבורך. פרסומות. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. שלום ובוקר טוב למני, אבא של מלכה.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר אור. אנחנו נמצאים בחודש המודעות לתסמונת רט, שעוד מעט אנחנו נשמע ממך על התסמונת הזאת. אבל לפני, אני רוצה שתספר לי על הבת שלך, על מלכה, שהיא בת 4.5.
כן, אז... נתחיל ככה, הדבר ראשון אני מאוד מאוד רוצה להודות לכם שנתתם במה לדבר החשוב הזה.
בשמחה.
ואני אתחיל מההתחלה ודרך זה גם נגיע לכל הדברים שצריכים שהציבור ידע, שזה דבר מאוד מאוד חשוב של עצמו. לנו נולדה ילדה בריאה ושלמה ויפה, ואני זוכר שעוד אמרתי לאשתי בחדר לידה שהיא יפהפייה. זאת תסמונת, לא כמו תסמונת דאון או דברים כאלה שרואים את זה, עוד אפשר לראות את זה באולטרסאונד, אלא אי אפשר לראות את זה, ולא רק שאי אפשר לראות את זה, אלא שנולדים ילדים בריאים ושלמים, וברוב המקרים, אולי בכולם, מתחילות גם להתפתח בצורה תקינה עד לזמן מסוים. תכף אני ארחיב על זה.
כן, עכשיו כשמלכה נולדה, היו עוד ילדים בבית?
כן, אנחנו בלי עין הרע 14 ילדים יש לי
בלי עין הרע. בלי עין הרע. והיא הבת, איזה מספר?
12.
אהה, בלי עין הרע. זאת אומרת, אתם בית בלי עין הרע מרובה בילדים, ברוך ילדים, ואז נולדת, כן, הילדה הזאת. אוקיי.
כן, נולדה הילדה הזאת, נולדה ילדה בריאה לכל דבר, והיא התחילה להתפתח גם כן נורמלי לחלוטין, כמעט. זאת אומרת, עד גיל שנה לא ראינו שום דבר עליה, כלום, כלום. למעט באמת דברים שהיום שאנחנו מסתכלים מאחורה, אנחנו באמת רואים שהיה איזשהו דברים ככה קטנים, אבל לא דברים משמעותיים בכלל. אפילו היא הייתה הולכת מסביב למיטה, אבל תכף אני ארחיב על זה בהמשך, אז תבינו למה זה באמת חשוב, הנקודה הזאת. בכל אופן, בעד גיל שנה, שנה וחצי, אז כשנה כבר היינו קצת איזה העתה בהתפתחות.
אבל שזה גם קורה הרבה פעמים, גם בילדים שבהמשך ההתפתחות היא תקינה.
כן, ולכן אנחנו בתור הורים לילדים, כל כך הרבה בלי עין הרע ילדים, אז חשבנו לעצמנו, בסדר, אז הילד ה-12 לא מתפתח כמו כל ה-11 הקודמים, אז נחכה, וניסינו פה לקדם אותו קצת. בגיל שנה וחצי בערך ראינו שזה כבר באמת עיכוב התפתחותי משמעותי, ובפרט שהיה כבר נסיגות, וזה חלק מהתסמונת, שזה תסמונת של נסיגות. זאת אומרת, פשוט יש נסיגות, היא התחילה ללכת, ולכן אמרתי לך, זה חשוב להגיד, היא התחילה ללכת מסביב למיטה, היא הייתה הולכת, והיא הפסיקה לעשות את זה. אפילו היו מילים שהיא אמרה, כמו בו, או דברים כאלה בקבוק, או אימא, ככה בהגיעה של ילדים קטנים, בני שנה, שנה ורבע, והיא גם את זה הפסיקה לעשות. אז ראינו שיש האטה בזה, אז ניסינו ככה להתחיל לברר, אולי להכניס אותה לאיזשהו מעון, בשביל שיקדמו לה את ההתפתחות. ואז כשהתחלנו להיכנס לזה, אז הבנו שאם אנחנו רוצים להיכנס למעון, אז צריכים להגיש בקשה לביטוח לאומי וכו' וכו', עד שהגענו לזה שבאמת היא הייתה במעון של התפתחות, בגיל בערך שנתיים, כבר ראינו שזה לא זה. אז ראינו שיש איזה משהו כאן יותר עמוק. אז פנינו לפיזיותרפיסטית אחת שהיא הפנתה אותנו לנוירולוגית, מנהלת יחידת נוירולוגיה בשערי צדק, וכשהיא ראתה אותה, היא מיד אמרה לנו, זה תסמונת רט. אז שאלנו אותה, מה זה תסמונת רט? אז היא אמרה, היא שאלה אותנו, מה אתם חשבתם שזה עד עכשיו? אמרנו, עיכוב התפתחותי. אז היא אמרה לו, זה פיגור קשה. ושאלנו אותה עד מתי זה, אז על כל החיים. והיא רק הסתפקה בין שתי תסמונות, ובתמוז באותה שנה קיבלנו תשובה סופית שזה באמת אכן רט.
אוקיי, ברגע שזה מאובחן ואתם יודעים שזה תסמונת רט, מה זה אומר? מהי ההגדרה של תסמונת רט?
כן, ההגדרה של תסמונת רט, כמו שהתחלתי באמת, שההגדרה של תסמונת רט זה נסיגות. אבל ההגדרה, התסמונת רט זה בנות, וזה על פי רוב אצל בנות, הרוב המוחלט אצל בנות. יש מקרים בודדים מאוד שזה אצל בנים, מקרים בודדים מאוד, אבל אצל הרוב זה אצל בנות.
ומה באמת הסיבה? מה באמת הסיבה שזה דווקא אצל בנות ולא אצל בנים?
בדיוק להסביר לך מבחינה רפואית, אני לא יודע, כי אני לא יודע את המונחים, אבל מכיוון שאצל בנות יש שתי מערכות שבגוף, ואצל בנים יש רק מערכת אחת של איזה משהו שאני לא יודע בדיוק מה הוא, ולכן בנים לא שורדים את זה בהיריון, וזה הפלה. אצל בנות הן שורדות את זה בהיריון, ולכן הן מצליחות להיוולד. אצל בנים, אם מי שכן שורד את זה, אז זה באמת הלקות מאוד מאוד קשה, הרבה יותר מאשר אצל בנות. עכשיו לגוף ולגוף, השאלה שלך הקודמת, מה זה התסמונת הזאת? אז ככה, התסמונת הזאת זה תסמונת, מבחינה התפקודית, אין להם שום תפקוד מוטורי. זאת אומרת, הן לא הולכות, הן לא משתמשות עם הידיים, יש להם כאלה תנועות עם הידיים כל הזמן, שהן לא משתמשות איתם בכלל, והן לא מדברות בכלל. זה המאפיינים של התסמונת. יש עוד כל מיני דברים, יש להם עקמת בגב ברוב המקרים, יש בהרבה מקרים גם אפילפסיה, וזה מערך של דברים שצריך להתמודד איתם.
אמרת שהן לא מדברות, אז כן. איך מתנהל הקשר איתן?
כאן זאת נקודה מאוד חשובה. אז אני אתחיל טיפה אחורה, ואז אנחנו נגיע גם לנושא של הדיבור איתם. כנראה עד לפני איזה 6 או 7 שנים, חשבו שהבנות האלה באמת זה פיגור קשה, ושמו אותם באמת במוסדות של פיגור קשה. ואני רק חושב לעצמי, תמיד דבר נורא, שנגיד בן אדם כמוני וכמוך שיסתמו לו את הפה, ויקשרו לו את הידיים וישימו אותו בין מפגרים, איך יחדיה הרגשה שלו. זה נורא, זה נורא. רק לחשוב על כזה דבר זה נורא. בכל אופן, אבל זה מה שהיה לפני 6-7-8 שנים, וכשהתקדם כנראה המחקר, אז התחילו להבין שהבנות האלה הן בנות שפשוט מבינות, והן יש להן הבנה ברורה בהכל, כמובן הכל תואם לגיל שלהן, אבל הבנה ברורה בכל הדברים. היום אנחנו יודעים בצורה ברורה שהבת שלי מבינה הכל, כל מה שנעשה סביבה, רק הנקודה הזאת זה שאין אפשרות להביע את זה, אין אפשרות לתקשר. האפשרות שיש להם לתקשר זה דרך העיניים. העיניים שלהם עובדות מצוין. זאת אומרת, בעיקר דרך העיניים, לא רק. וההתקדמות שלהם זה התקדמות לאט לאט, שצריך להבין אותה ולחיות אותה, וללכת איתם לאט לאט שהתקדמו. כל התקדמות קטנה זה התקדמות שאנחנו יכולים יותר להבין אותם. כמו בכל ילד שמבינים אותו, אז הוא הרבה יותר נינוח והרבה יותר טוב לו, וכשלא מבינים אותו, כשלא לא מרגישים מה שהוא רוצה, אז הוא ממילא הרבה יותר קשה לעבוד איתו. אותו דבר הבנות האלה.
אם הבנתי נכון, חלק גדול מהתקשורת עם הבנות הללו היום נעשה דרך מחשב.
כן, נכון. זה השלב הבא שאני תכננתי לדבר עליו. יש מחשב שנקרא, זאת אומרת, מחשב, זה מחשב של מיקוד מבט, מייטובי, זה התוכנה, שזה מצלם את האישונים של העיניים, והיא מסתכלת על הדברים, ולפי זה אנחנו יודעים מה היא רוצה. התוכנה הזאת חשנו אותה רק לפני 50 שנה, קצת יותר. זה עלות גבוהה מאוד. ואין לזה סבסוד משום מקום אחר, רק אנחנו עברנו דרך עמותות, חלק מהסכום קיבלנו וחלק אנחנו צריכים להשלים. רק לסבר את האוזן, לנו זה עלה משהו בסביבות 37,000 שקל, כל המערכת, הכל, גם האביזרים ההיקפיים, זאת אומרת לא רק המצלמה עצמה.
ואני מזכירה שוב שאתם בלי עין הרע משפחה של 14 ילדים, זאת אומרת שחוץ מזה יש עוד הרבה 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 הוצאות.
נכון, אז באמת פנינו לעמותות, ומה שהיה חסר לקחנו הלוואה בשביל זה, ואז התחלנו לתקשר איתה. זאת אומרת, גם קודם היה לנו תקשורת איתה, אנחנו היינו, כשגילינו את זה, אז הלכנו לעינת שרף, היא מדריכת חינוך מיוחד, היא מומחית לרד, והיא הראתה לנו כמה שהיא חכמה, היא שיחקה את הדומינו לפי העיניים. אנחנו אז עוד לא היינו מומחים בזה, לא ידענו את זה, אבל פשוט היא שיחקה את הדומינו עם העיניים. זאת אומרת, היא שמה לה שתי חתיכות של דומינו, והיא אמרה, עכשיו צריך לשים צבע ירוק, איפה הצבע הירוק? והיא הסתכלה על הצבע הירוק וראו את זה ברור שהיא מסתכלת על הצבע הירוק, ואז אמרה, נכון, הרגע, נכון מלכה? עכשיו נשים את זה, יהיה אין השימוש בידיים, אז היא שמה את זה. וכן הלאה, ואחרי שהיא גמרת המשחק איתה, ממש זה היה מרגש לראות איך שהיא יודעת הכל, והיא ממש מעל הרמה שלה. אז באמת התחלנו בבית הרבה יותר לשתף אותה בכל המשחקים על פי העיניים, אבל בכל אופן לא הגענו לפעמים הייתה מנקנקת ולא ידענו מה היא רוצה. ובאמת אחרי שרכשנו את המחשב, את המיקוד מבט הזה, את המייטובי עם המחשב והכל, אז הצלחנו הרבה הרבה יותר לתקשר איתה, אבל זה הדברים שעוד פעם לאט לאט עד שמגיעים איתם באמת לרמות, אפשר להגיע לרמות מאוד גבוהות עם זה. אני ראיתי ילדה של תסמונת רט בת 18, הייתה אז בת 16, היום היא בת 18, שהיא החליטה לעצמה לאיפה היא רוצה ללכת, לאיזה בית ספר. היא למדה 6 שנים בבית ספר רגיל, עם סייעת כמובן, ובבית ספר רגיל, והיא הזאת שהייתה אחראית עליה, אמרה לי שהיא השלימה בחופש של בין כיתה ג' לכיתה ד', נדמה לי, את כל החשבון של כיתה א', ב' וג'. הכל דרך המחשב הזה של מיקוד מבט.
מדהים, מדהים. אז בוא נשאל כך, מאחר ובאמת נותרו לנו רק כמה דקות לסיום המשדר הזה, מה הייתם רוצים להשיג עבור מלכה?
מה שאנחנו היינו רוצים להשיג עבור מלכה, השגנו, אני רוצה שיהיה את זה גם לילדות אחרות, מכיוון שלילדות האלה יש הרבה הרבה יכולות, המון יכולות יש להן. ויש משפחות שקשה להם את כל
שידם אינה משגת, כן.
לא רק שידם אינה משגת, גם ההתנהלות מול עמותות ולקבץ נדבות זה דבר שמאוד מאוד קשה. ולכן מה שהייתי רוצה שיכול להיות שזה יהיה זה שיממנו כזה דבר, אפילו חלק, הרי בן אדם שלא שומע, אז המדינה משלמת לו מכשירי שמיעה בכדי שהוא יוכל לשמוע. ואדם שלא הולך, המדינה נותנת לו רגליים, נותנת לו מכונית, נותנת לו כיסא גלגלים, ממונה, הכל. למה בבנות האלה שהן לא יכולות לדבר, לא מקבלות פה? אני, כשאני התחלתי לחפש את המחשב הזה, הייתי בטוח שאני אקבל את זה מקופת חולים, או ביטוח לאומי, או משרד הבריאות, כמו שאני מקבל את כל הדברים שאני צריך בשבילה. הייתי עמום שאין את זה.
אז בוא נשאל כך, אם מישהו באמת שומע אותך עכשיו ורוצה להרים את הכפפה או לנסות אפילו לסייע במשהו, למיפונים,
יכול לפנות לעמותה של תסמונת רט, והם או שיפנו אותו אליי או שיעזרו לו בעצמם. זה דבר ראשון. ודבר שני, אולי גם הייתי פונה מעל הבמה הזאת ברשותך למקבלי ההחלטות, והייתי מבקש ממנו דבר פשוט, לפני שהם מקבלים החלטה על המחשב הזה, שיסגרו לעצמם את הפה ויקשרו את הידיים לחצי דקה וינסו להגיד משהו. איך הם ירגישו? הבנות האלה לא חצי דקה ולא דקה ולא יום ולא יומיים,
שנים.
זה החיים שלהם, והם רוצות להגיד את הדברים שלהם,
וזאת הדרך היחידה שלהם בעצם לתקשר.
בדיוק. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, שהיום שיש לה את המחשב, היא מספרת חוויות. אם היא נמצאת בבית, אז מכניסים לה במחשב חוויות מהגן. היא מגיעה הביתה, פותחים לה את המחשב, היא מספרת לנו איך היה בגן, מה
דרך המחשב,
מה היה. ואותו דבר הפוך. כשאנחנו בבית מכניסים לה לוחות תקשורת שדרכם היא מגיעה לגן, פותחים לה את המחשב, והיא מעצמה מספרת דרך העיניים מה היה אתמול, איזה אחות הגיע, איזה אחות לקחה אותה, מי לקחה אותה לפה, מי לקחה אותה לשם, היו בגינה עוד פעם, הכל לפי מה שמכניסים להם. אבל באיזשהו שלב, אם התקדמו הלאה, אם זה עוד פעם, זה לאט לאט, כל דבר לאט לאט,
וכל
התקדמות קטנה זאת התקדמות גדולה מאוד בשבילהם, כי יש להם אפשרות לבטא את עצמם.
מני, אני רק מקווה שהקריאה שלך, שבאמת היא באה מעומק הלב, תשמע באיזשהו מקום וימצא איזשהו פתרון. אני מאוד מודה לך ששיתפת אותנו, הלוואי ותהיה עוד ועוד התקדמות, ושתזכו לרוות ממלכה הרבה הרבה נחת, וכמובן מכל הילדים שלכם.
אמן ואמן, ועוד פעם תודה רבה לכם.
תודה רבה גם לכם. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של עניין משפחתי. תודה רבה ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואנחנו נשוב וניפגש שוב ונשמע שוב בעזרת השם ביום רביעי קצת אחרי 10, ועד אז שתהיה לכם המשך הזנה ערבה לרדיו כל חי.